אתמול נשאלה שאלה, קרוב לשקיעה נודע לה לקלה מסוימת שאביה נפטר והיא אמורה באותו ערב להיכנס לחלולות, ואז השאלה מה עושים, האם מבטלים את החתונה או לא מבטלים את החתונה, ואם לא מבטלים את החתונה כיצד עליה לנהוג. הוריתי, בניגוד לכמה מההוראות של האחרונים, שיתחתנו ובתום השבעה היא תנהג את האבלות. אמנם יתירו רק בעילת מצווה, אמנם היא תצטרך לקרוע על השמועה הרעה, אבל היא תנהג את השבעת ימי אבלות רק אחרי שבעת ימי משתה, וזה בניגוד להוראות של אחרונים, והנימוקים יובאו כדלקמן. רק לפני כן נאמר שמדובר שעדיין האבא לא נקבר, רק נפטר, והקבורה אמורה להיות היום. עכשיו השאלה היא, למה הוריתי כפי שהוריתי? ובכן, אומר רבנו בהלכות אבל פרק 11 הלכה שביעית ואילך, וכל מה שהוא אומר כאן נמצא בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן שין מבית, שבעת ימי החתנות הרי הן כרגל, ומי שמת לו מת בתוך ימי המשתה, אפילו אביו ואמו משלים ימי השמחה, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבלות, ומונה השלושה מאחר שבעת ימי השמחה. כלומר, אם חתן התחתן ועכשיו הוא נמצא בשבעת ימי המשתה ואירע לו אסון ואביו או אמו מתו, הוא איננו מתאבל עליהם מיידית, למרות שכל אחד וכל בני המשפחה מתאבלים, הוא משלים את שבעת ימי המשתה, ורק לאחר מכן הוא יושב באבל. כלומר, האבלות נדחית עד לאחר תום שבעת ימי המשתה, כי שבעת ימי המשתה הם לא לחתן כרגל, כי מרגל, ועכשיו הוא צריך לסיים את המצווה הזו ולאחר מכן את מצוות אבלות. כבר הרדב"ז במקום מציג שאלה, מדוע באמת, בשם הר"ן, מדוע באמת דוחים את האבלות? הרי לפי רבנו האבלות היא מצוות עשה, וביום הראשון היא מצוות עשה מן התורה, ואיך הרגל של החתן היא מהרגל של החתן, שלכאורה הם אינם דאורייתא, למה זה דוחה את מצוות עשה מן התורה? הרי אבלות יום ראשון מן התורה הייתה צריכה לדחות את שמחת החתן שהיא לא מן התורה, על כל פנים בתוך השבעה. ועל זה תרץ הרדב"ז, הוא אומר, תרץ הר"ן, ככה הרדב"ז מביא בשם הר"ן, ויש לחכמים לבטל דברי תורה בשבע אל תעשה. כלומר, חכמי ישראל הוסמכו על ידי הקדוש ברוך הוא לבטל קיום מצוות עשה בשבע אל תעשה, בגלל שיקולים מסוימים. למשל, לא לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת מחשש חילול שבת, לא לטול את הלולב ביום חג הסוכות שחל בשבת מחשש להוצאה מרשות לרשות. אז כיוון שהם הוסמכו לבטל מצוות עשה בשבע אל תעשה, גם כאן הם אומרים לחתן שבע אל תעשה, עוד אל תתאבל. אבל אחרי בקשת המחילה דברי הר"ן צריכים עיון, כי חכמי ישראל לא סמכו לבטל מצוות עשה דאורייתא מפני מצוות עשה דרבנן. הם הוסמכו לבטל מצוות עשה של דאורייתא מפני חשש איסור תורה, בבחינת משמרת לתורה, אבל לא לומר שקיום מצוות עשה דאורייתא נדחה מפני קיום מצוות עשה דרבנן. ולכן מורי מביא את התירוץ שלו עצמו, הוא לא מקשה את הקושיה הזו, אני הוא שהקשיתי את הקושיה, אבל מורי אומר את הקושיה, את התירוץ שלו, שכאן לא מדובר בביטול המצוות אבלות אלא בדחייתה, שהרי בסוף שבעת ימי משתה הוא יתאבל בדחייתה, והואיל ומדובר בדחייה זה לא נורא. עובדה היא, וזה אני מוסיף על דברי מורי, שאם נפטר מת בחול המועד, הרי דוחים את האבלות עד אחרי חול המועד, למרות שהאבלות של יום ראשון היא דאורייתא. אז הרי שבאמת התירוץ של מורי מבוסס מאוד. בין כך ובין כך נחזור לענייננו. אנחנו אומרים שאם חתן כבר עשה את החופה והקידושין והוא שרוי בשבעת ממשתה ואירע לו אסון שאביו או אמו נפטרו, וכל שכן אחי ואחותו או מישהו אחר, שהוא משלים את השבעת ממשתה ואחר כך אבל מתאבל. אבל מה יהיה אם המת מת לפני שהתחילו שבעת ממשתה? על זה אומר רבנו, הכין כל צורכי הסעודה ואפה פיתו וטבח טבחו כדי שיכנסו לשמחה, בדיוק כמו אתמול, הכל כבר מוכן, ומת לא מת קודם שיכנסו לשמחה. אם לא נתן מים על גבי בשר, מוכר הבשר והפת ונוהג שבעת ימי אבלות, ואחר כך נוהג שבעת ימי המשתה. ואם נתן מים על גבי בשר, שהרי אי אפשר למכור אותו, מכניסים את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה, ובועל בעילת מצווה ופורש ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות, וכל אותם הימים נוהג בדברים שבצנעת שבת, לפיכך הוא ישן בין האנשים וישנה בין הנשים כדי שלא ישמש מיטתו, ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל 30 יום. כלומר, כשהמת נפטר לאחר שכבר החתן התחיל בשבעת ימי משתה, שום דבר לא נדחה מהשמחה, הוא ממשיך להתנהג בשמחה לכל דבר בעיקר. אבל אם הוא עדיין לא התחיל בחופה, אלא שבינתיים נפטר לו הנפטר, אזי אם יש לו הפסד מרובה, ומה זה הפסד מרובה? שכל האוכל הזה שהכין הוא לא יוכל למכור אותו, בגלל הפסד מרובה אמרו חכמים, שמים את הנפטר בחדר, בימינו אומרים בחדר מתים במקרר, הוא נכנס לעשות חופה ובועל בעילת מצווה, לאחר מכן נפנה לקבור את מתו, ממשיך את השבעת ימי אבל, שומר על אבלות צנעה, לא פרהסיה, אבל ממשיך את השבעת ימי משתה, ורק לאחר מכן הוא יתפנה לאבלות, וזאת בגלל הפסד מרובה, כיוון שכבר הכין את כל ההכנות. משמע רבותיי, אפילו שעדיין הוא לא בעצומה של מצווה, אלא בגלל הפסד המרובה, וזו נקודה חשובה שתכף נראה. ממשיכה ההלכה ואומרת, היה במקום שאפשר למכור הבשר, אף על פי שנתן עליו מים, מוכר ונוהג אבלות תחילה. אם עדיין לא התחתן וכבר הכין את צורכי החתונה, אם הייתה לו אופציה למכור את הבשר, למכור את המאכלים, כלומר לא, הוא לא יפסיד, אזי מחר ועוד לא התחתן, במקרה כזה דוחים את החתונה, נוהג אבלות תחילה, ואחרי אבלות יקום להתחתן. היו במקום שאי אפשר למכור הבשר, אף על פי שלא נתן עליו מים, נוהג שבעת ימים שתי תחילה. אם נמצאו בכפר, כך הגמרא אומרת בכתובות דף ג' עמוד ב' ודף ד' עמוד א', ואין שם לקוחות, זה לא כמו בקרח, אפילו בשר שעוד לא נתנו עליו מים, אבל אין למי לשווק, אין למי לשווק, אזי אפילו בנסיבות כאלה נוהג שבעת ימי המשתה תחילה. ממשיך רבנו ואומר, וכל זה רבותיי מצוי בשכן ארוך סימן של מבית יורד אף, במה דברים אמורים? בשמת אביו של חתן או אמא של כלה, שאם יפסידו סעודה זו אין להם מי שיתרח להם. אבל אם מת אביה של כלה או אמו של חתן או שאר קרוביהם, נוהגים שבעת ימי האבל תחילה ואחר כך תיכנס לחופה, וינהגו שבעת ימי המשתה. כלומר, מתי הכרנו לדחות את האבל למרות שעדיין החתונה לא התחילה? דווקא כשאבא של החתן נפטר או האמא של הכלה נפטרת. האבא של החתן הוא התורח, הוא הממן, הוא המכין, ואילו האמא של הכלה היא התורחת למען תכשיטי הכלה, ולכן בהסתלק אחד מאלה אזי דוחים את האבלות ומקיימים את החתונה, כי לא יהיה לו מי שעשה לו לזה לאחר מכן. אבל אם נפטר אבא של הכלה או אמא של החתן, שהחלק שלהם בהכנות של החתונה הוא קטן, אומר רבנו, קודם כל נוהגים אבל ואחר כך את החתונה. ולכאורה זה סותר את מה שאמרתי, שהוריתי שלמרות שהאבא של הכלה נפטר יקיימו את החתונה ואחר כך את האבל. ואם כן, מה הנימוק להוראה הזו, במיוחד שהיא בניגוד להוראות כמה מן האחרונים? והתשובה רבותיי, בימיהם המרכיב של הוצאות מרובה, של הפסד מרובה, היה מותנה בשני דברים, בהוצאות על המצרכים וגם בטרחה, בעמל. ואז שני הדברים האלה נתנו לנו את העניין הזה של הפסד מרובה. אז לכן, אם בנוסף להפסד של המצרכים גם יש לנו אובדן כוח אדם המכין והתורח, אז מכן זה הפסד אשר מצדיק את הדחייה, דחייה של האבלות. וזה מתקיים כשהאבא של החתן מת או האמא של הכלה. אבל כשהאבא של הכלה נפטר, אז אין לנו את המרכיב השני שנקרא התורח, העמל. והואיל וכן, אז אם כן אין שום סיבה, זה עדיין לא הפסד מרובה, זה מזער את הנזק. והואיל וזה מזער את הנזק, עדיין דוחים את החתונה ומקיימים את האבלות. אבל בימינו רבותיי העולם השתנה לבלי הכר, שהרי הולכים לאולם, מזמינים את הכל, משלים להם דמי מצרכים, דמי שירותים, דמי עמל, הכל, הכל משלמים. והרבה פעמים משתתפים בזה גם החתן, גם הכלה, גם המשפחה של הכלה, גם המשפחה של החתן, ברוב המקרים. זה כך. אבל על כל פנים, הכל מתגלם בתשלומים לעולם. ואז מה יוצא? אם אתה בא באותו יום, לא כגון שבוע לפני כן נפטר מישהו, בסוף יש הסכם ביניהם, בין החתן ובין העולם, בין החתן וכלה ובין העולם, שאם הוא בעל העולם ישיג מישהו במקום באותו יום, אזי הוא ישחרר אותם, ואם לא, שיתחייבו לקיים את החתונה אצלו, כן? ויש עוד כמה תנאים מידת ספיגות הנזק, אבל יש מזעור הנזק. אבל כשמדובר רבותיי בו ביום מה יעשה בעל העולם? כבר הכל מוכן. ואז יש כאן רבותיי הפסד גדול מאוד. והרי אין אנו מדברים רבותיי על ביטול מצווה, אלא על דחיית מצווה, על דחיית האבלות. וכבר ראינו שדוחים את האבלות, כבר בהרבה מקרים ראינו שדוחים את האבלות ברגל של חול המועד, או כשהוא התחיל כבר את השבעת ממשתה. מדובר על דחייה, לא מדובר על ביטול. מדוע אני אומר את הדברים האלה? משום שאחד הנימוקים של האחרונים שהורו לדחות את החתונה במקרה כזה, בטענה שיפסיד, ובלבד שלא יבטל את המצווה, כי בשביל כסף, כך הם אומרים, בשביל כסף לא מבטלים מצווה, אפילו יבטל כסף הרב. כלומר, בשביל התורה בנוסף להפסד, אז הקלו. אבל אם אין בעיה של תורה ורק בעיה של כסף, יפסיד. אחרי בקשת המחילה, הטיעון הזה איננו עומד במבחן ההלכה. ומדוע? מתי אמרו חכמים יפסיד אדם את כל כספו ובלבד שלא יעשה עבירה? בלויים. על זה היו מי שאמרו שיפסיד את ממונו ולא יעבור על לו. למשל, ראה צריף שיש לו שם רכוש גדול בראש הגבעה, אין שם בני אדם, אין שם פיקוח נפש, כלום 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 כלום, אין בלון גז, אין כלום כלום, והנה פרצה אש ביום שבת והממון שלו מתקלה. אסור לו לחבות את האש בשביל הצלת הממון שלו, אפילו שזה כל ממונו, זה בשבילו. אבל אין אומרים שאדם יהיה עני ויבזבז את כל ממונו בשביל לקיים מצוות נענוע לולב, או אפילו בשביל תפילים. אין דבר כזה. בשביל מצוות עשה לא מבטלים את כל הממון בשביל מצוות עשה, כי דין מצוות עשה ששונה מאשר לאוים. ואם כן, הרי כל עצמנו כאן מדובר במצוות עשה, אומר רבנו. זה לשונו. והוא אומר בתחילת הלכות אבל, מצוות עשה להתאבל על הקרובים, שנאמר ואכלתי חטאת היום היית בעין השם, ואין אבלות מהתורה אלא ביום ראשון. אין לו רבנו בקרוז לא מנע לו, אלא רבנו בקרוז אומר להתאבל על הקרובים, ואפילו כהן מת וכו', אבל אין לו אלא האיסורים של אבל המוטלים על אבל. זה המצוות עשה, איך להתנהג, מה לא לעשות, מה לא לעשות, אבל אין לו. והואיל ואין לו, וזה עניין של מצוות עשה, לכן רבותיי, אין דבר כזה שאדם יפסיד את כל ממונו בשביל זה. במיוחד שאין מדובר רבותיי בביטול המצווה, אלא רק בתחיית המצווה. והואיל וכן, אנו יכולים בשקט גמור להורות על דחיית האבלות ולקיים את המצווה בגלל ההפסד המרובה הזה, למרות שזה אביה של הכלה. זה הנימוק, הנימוקים, אלה הם הנימוקים שנראים לי בניגוד להוראות האחרונים. עלינו לזכור, יש הבדל בין עניין רגשי ובין עניין הלכתי. עניין רגשי זה משהו אחר. הנה אדם שנפטר לו מת שעה אחת לפני כניסת החג, הועיל וישב באבל דקות, דקות בלבד, בא הרגל, מבטל את כל השבעה, לא דוחה, מבטל את כל השבעה. והרי מבחינה רגשית אין אדם יכול לעמוד בזה, אבל זהו מבחנו של האדם אם הוא עבד לשם או אומר לקדוש ברוך הוא. במקרה הזה פישלת, אתה לא מבין לרגשות שלנו. אם הוא לא מסוגל לשעבד את רגשותיו לפי רצונו של בורא עולם, הוא שחסר לו ביראת שמיים. אנחנו מבינים לבו, אין על אדם תפס בשעת צערו, אבל עלינו לדעת שהדרגה המרוממת היא שהאדם מברך על הרעה בשמחה, ברוך דיין האמת, מסור לבורא עולם, אני שלו. מה שהוא אומר לי, הוא אומר לי לעשות ככה, אני עושה ככה, הוא אומר לי לעשות ככה, אני עושה ככה, אף שמבחינת הרגשות הייתי מוטה לכיוונים אחרים. כך אותו דבר גם כאן, מאחר והתורה חסה על ממונם של ישראל והנסיבות שחיינו שתנו, ואני דעתי זו הדרך החולה בית אל. רבי חנינו בן גשמור.